שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם אנחנו נעסוק באפשרות של מערכה בצפון. בשבועות האחרונים שב והתעורר בישראל החשש מפני תרחיש כזה, עימות עם חיזבאללה בגבול הצפון על רקע שיגורי הרקטות מדרום לבנון, תגובת צה"ל והירי של חיזבאללה בתגובה. אירועים חריגים שמהווים תזכורת לכך שהחזית הזאת, השקטה בדרך כלל מכוח ההרתעה ההדדית בין ישראל לחיזבאללה, אף היא עלולה להתלקח באופן פתאומי ולהוביל למערכה בצפון. לפני כשנתיים וחצי גובש במסגרת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מסמך שעסק בהיערכות הצבאית לתרחיש כזה של מערכה בצפון, בדגש על הצורך בתמרון יבשתי לצורך השגת הכרעה מהירה, ונראה שהדברים רלוונטיים במיוחד בימים אלה. עמנו עופר שלח, כיום עמית מחקר במכון, עמית מחקר בכיר במכון, וקודם לכן חבר כנסת שהיה אחד ממחברי המסמך הזה. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך עופר, מדוע התעורר הצורך במסמך כזה במסגרת הוועדה? למה בדיוק ביקשתם להפנות את תשומת הלב?
קודם כל, המסמך הוא לא של ועדת חוץ וביטחון רק כדי לדייק, הוא שלי ושל חבר הכנסת עומר בר-לב, היום השר עומר בר-לב, שהיינו ראשי שתי ועדות המשנה הרלוונטיות. אני שש שנים הייתי ראש ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח, עומר היה בוועדת המשנה שעוסקת בתוכניות האופרטיביות. ומה שראינו אז, ולצערי זה נכון גם היום, בגלל שאין תוכנית רב שנתית וכל הדברים שאולי נדבר עליהם בהמשך, זה שהמערכת עומדת בפני החלטות קריטיות שאין אפשרות, גם אין אפשרות משאבית להחזיק את המקל שלהן בשני קצותיו. וכשניכנס לפרטים אני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. הייתה אז תוכנית מסוימת שהניח ראש הממשלה דאז נתניהו, היו תפיסות בתוך תרש גדעון של גדי אייזנקוט שהיה הרמטכ"ל, והדברים האלה לא יכלו, הם חייבו מה שממשלות ישראל לא אוהבות, וזה הכרעה תפיסתית וגזירה של כל השרשרת שנגזרת ממנה. זאת אומרת, אתה מכריע הכרעה תפיסתית, אתה גוזר מן התוכניות אופרטיביות ואתה גוזר מהן בניין הכוח. ולא כמו שעושים בדרך כלל, לצערנו. וזה כל פעם בונים איזושהי יכולת, והשאלה אם זה מתכנס למשהו קוהרנטי. אז אנחנו אמרנו, זה מסמך תפיסתי, אבל בחלק החסוי שלו, מה שהתפרסם ומה שאני איבדתי עכשיו למאמר במסגרת המכון, זה רק החלק הגלוי שעוסק בהכרעה הזאת. בחלק החסוי עברנו בסדרה של יכולות ספציפיות ואמרנו מה לדעתנו צריך לקרות איתן לשבט או לחסד, מפני שבסופו של דבר אתה צריך להגיע לאיזושהי מסה קריטית על פי תפיסה, וההכרעה על התפיסה הזאת לצערי לא נפלה עד היום.
אוקיי, בוא ניכנס בעובי הקורה. מה סוג האיום שאימו אנחנו מתמודדים בצפון? זה דבר ראשון, הנדבך הראשון בניתוח שלכם. ומדוע זה צריך ליפול על כתבי צבא היבשה דווקא? כי אנחנו יכולים להעלות ברקע, ועוד נתייחס לכך בהמשך, את סיפור המערכה האחרונה בעזה, מבצע שומר החומות. מדוע שילוב של אמצעי הגנה בפני נשק רקטי וחיל אוויר לא יכולים לעשות את העבודה מספיק טוב, אם רוצים לסיים את המערכה בהישג?
זה בדיוק אחד הדברים שקרו לנו בשנים האחרונות, וזה שהמערכות בעזה, שהן מול האויב הכי חלש שיש למדינת ישראל, אויב קנאי, אויב מר, הכל נכון, רק מבחינת העוצמה הצבאית שלו, אויב מאוד חלש, התפתחה בהן תפיסה שאני קורא לה תפיסת המתאגרף במשקל כבד מול המתאגרף במשקל קל. זאת אומרת, היתרון שלי הוא כל כך גדול, שאני מסוגל להפעיל הגנה כמעט הרמטית, הן עם הגנה אקטיבית מפני תמאס, והן עכשיו גם, להבדיל מצוק איתן, גם הגנה תת-קרקעית מפני המנהרות, למעשה להקטין מאוד את יכולתו של האויב לגרום לי נזק, בעיקר בחיי אדם, ואז להקוט אותו להנעתי, לא להנעתי, כן, אבל להקוט אותו בזמני החופשי, שהוא זמן הולך ומתארך, במכות מרחוק. השאלה מה אני משיג בזה, ניכנס לזה בהקשר אחר. כל זה לא רלוונטי למערכה צפונית. משני טעמים. ברור, זה סדר הכוח של חיזבאללה. לחיזבאללה יש, תספור את זה איך שתספור, הרבה למעלה מ-100 אלף ראשי נפץ מכוונים למרכז וצפון ישראל, ויכולת הולכת ומתעצמת של דיוק, אבל אפילו הלא מדויקים, הנשק הסטטיסטי. הדבר השני, שהוא בא לידי ביטוי גם בשומר חומות, ולזה פחות שמו לב, התפתחה אצל האויב תפיסה, אם ב-2006 או במערכות המוקדמות מול חמאס, הייתה מה שאני קורא הסלמי של ההסלמה. זאת אומרת, אתם תעשו ככה, אנחנו נראה על חיפה. אתם תעשו ככה, אנחנו נראה בעדה חיפה או בעדה בעדה. היום האויב פועל מתוך תפיסה של use or lose. הוא פועל מתוך תפיסה שאומרת, מכיוון שאני יודע שאני חדור מודיעינית, מכיוון שאני יודע שלצהל יש יכולת להשמיד חלק מהיכולות שלי בפתיחה, אני אשתמש בהן בפתיחה. שים לב שחמאס בשומר חומות ירה לתל אביב ביום הראשון והשני. ירה לירושלים בפתיחה. אז הדבר הזה יוצר מצב שבו, אם אנחנו רוצים למנוע פגיעה בצפון ישראל, שהיא תהיה חסרת תקדים, אזרחי מדינת ישראל לא ראו אף פעם פגיעה כזאת בעורף, ואני לא רוצה לאמוד כמה אנשים יהרגו, כמה לא. אפילו ההרס הפיזי, עוד לפני שדיברנו על חיי אדם, יהיה בלתי נסבל. אנחנו חייבים לקצר את משך המערכה. היא לא יכולה להיות מערכה כמו מלחמת לבנון השנייה או צוק איתן. את זה יראה לי מישהו שאפשר לעשות בגישה של סטנד אוף, של עבודה מנגד, ואני אגיד שפו. אני לא מכיר שאפשר לעשות את זה בסטנד אוף. המסקנה של עומר ברלב ושלי הייתה, זה חייב להיות ביכולות של סטנד אין. וסטנד אין זה לא רק התמרון הקרקעי, אלא גם לבנות את כוחות האוויר, את כוחות הים, למגע מקרוב, רק ככה נקצר את המערכה.
אז עד כאן בעצם הסברת בעיקר את מה המטרה שאנחנו צריכים להשיג, ובעיקר נכון. ממה להימנע. השאלה היא איך בדיוק עושים את זה, וגם הזכרת עכשיו את הסטנד אין לעומת סטנד אוף, תוכל אולי עכשיו להרחיב ולפרק כן, את זה לגורמים.
בגישה של המתאגרף במשקל כבד, אנחנו מנחיתים על האויב מעלומות מנגד. המעלומות מנגד האלה, יש איתן כמה בעיות. יש להם יתרונות, אנחנו מנתחים גם אותם במסמך. הן כמובן, קודם כל, חוסכות בחיי אדם אצלנו, בחיי אדם זה דבר, חיי אדם צבאי, כן? אצלנו הן מאפשרות יותר גמישות, החלטה יותר קל גם לעצור אותן, בהחלטה שלנו, מפני שכל מה שאתה עושה זה אומר למטוסים לא להמריא, וכן הלאה והלאה. החיסרון העיקרי שלהם, קודם כל בשומר חומות, זה לא כל כך מעניינו של המסמך הזה, אבל חייבים להגיד את זה. נחשף חיסרון מאוד מהותי של הסטנד אוף, והוא שכשאנחנו בסוף בשומר חומות, החמאס נלחם במישור אחד, הוא המישור של הישגים מדיניים ותודעתיים, והוא השיג הישגים אדירים, הוא רשם את עצמו בדברי הימים כמגן ירושלים, הוא עורר מאומות גם בתוך ישראל וגם בגדה. בעוד צהל עסוק, וזה מה שאתה עושה בסטנד אוף, בהישג פיזי שלא מייצר שום הישג תודעתי. יותר מזה, הרתיעה מהתמרון הקרקעי ואי האמונה ביכולות הסטנד אין שלנו גרמו לזה שגם מה שהיה אמור להיות המהלך הכי משמעותי של הסטנד אוף, קרי הפצצת המטרו, מה שקוראים, בסופו של דבר היום מותר להגיד, הסתירו את זה במהלך המערכה, זה כישלון חרוץ. זאת אומרת, גם לא הרגנו אנשים שזאת הייתה בפירוש, והדברים קרו אצלי בוועדות המשנה, אני מכיר אותם מגוף ראשון. התוכנית המקורית, מה שנקרא מכת ברק, הייתה להרוג הרבה אנשים במכה אחת ולהנחית בזה מכה תודעתית על האויב. והדבר השני, זה גם היה אמור למנוע מהאויב את הכלי העיקרי שלו למקרה של תמרון שלנו, אבל האויב ידע שלא לתמרן. אנחנו טוענים שרק מהלך קרקעי, ואגב, במסמך, בגרסה המסווגת שלו, הצגנו שתי תפיסות להיגיון של המהלך הזה. אחת של עומר ברלב, אחת שלי, לא אמרנו גם מי של מי. ואמרנו צריך להכריע בין שתי התפיסות האלה, אבל זה לא משנה. בלי מהלך שמגיע אל האויב, שמייצרת לו תחושה שאתה אצלו, שנוגע בו, אגב, עוד דבר, גם ברמה הפסיכולוגית, כשאתה פוגע באויב ממטוס, אז הוא, מי שנהרג ונפגע זה כמובן קשה לו מאוד. מי שלא, התחושה, זה לא מייצר אצלו תחושה באמת של הישג שלך, כי פגעת בו באלמנט שהוא אפילו לא יודע להתגונן נגדו. לא רק שהוא לא יודע, אין לו מטוס משלו, אין לו מערכת לחמאס, גם אין מערכת אגנה. אתה חייב להגיע אליו, לאחוז בצברונו, אתה לא תגיע לכל טיל וכל רקטה, אבל אתה דרך זה יכול לייצר אפקט שיגרום לאויב תחושה של סכנה אמיתית, ובזה יסיים במהירות הלחימה. שוב אני אומר, יראה לי מישהו אלטרנטיבה אחרת, בבקשה, אנחנו לא מכירים כזה.
אז בוא ברשותך נטפס עוד קומה לדרג של מקבלי החלטות, כי בסופו של דבר העבודה שלכם במסגרת חוץ הביטחון, זה אמור היה לייצר איזושהי תוצאה נכון. בכיוון הזה, ולשם כך גם כמובן המאמר שאתה מפרסם עכשיו, זה לא רק עניין של ללחוץ על כפתורים, זה גם להכין את הצבא. מה ההמלצות העיקריות שלך לאור כל המצב הזה שאתה מתאר?
תראה, המסמך נכתב על רקע גם מסמך שהוציא בשעתו ראש הממשלה לשעבר נתניהו, הוא לא הוציא, הוא לא פרסם אותו, אבל אנחנו ראינו אותו, שנקרא תפיסת הביטחון 2030. מה שכן התפרסם, ואפשר לדבר עליו כאן, זה אם תרצה רשימת הקניות שמופיעה בסופו. ורשימת הקניות הזאת, כולה אמצעים מנגד. היא מכשול הגבולות, סייבר, חימושים מדויקים מנגד לחיל האוויר, הגנת בתים, מה שנקרא תוכנית מגן הצפון וכן הלאה, ומיירטים. כל האלמנטים האלה הם אלמנטים של מנגד. ואנחנו באנו ואמרנו, מכיוון שזה במקרה של מערכה צפונית, לא ייצר אלא את הערכת המערכה, ואמרנו, ההישג הנדרש, החלק הראשון של המסמך, מנתח את ההישג הנדרש, וההישג הנדרש הוא להשיג מקסימום פגיעה באויב בזמן הכי קצר. אז חייבת לבוא, אחד, תפיסה כזאת, שתיים, תוכניות אופרטיביות ותוכניות בניין כוח שנגזרות ממנה. זאת אומרת, אם אתה צריך לבחון את השקל השולי, לשים אותו בהעצמת היכולת לתמרון ולקרב סטנד-אין, אתה צריך לשים את זה שם, ולא בעוד יכולת של סטנד-אוף, שלא מייצרת מסה קריטית ראויה.
ואם אנחנו מסתכלים על זה בתמונה רחבה יותר, גם לגבי האפשרות של מערכה רב-זירתית, דברים שעולים בימים האחרונים, שאני רוצה לחבר לתכנים של המאמר שלך, יש פה בעצם צורך לשנות גם תפיסה, יש פה צורך גם לעבוד על התודעה, אתה כותב. מה זה מחייב מבחינת כלל גורמי התכנון והמטה בצבא,
יש,
במדינה?
יש עוד אמירה מאוד חשובה okay. בעיניי במסמך, והיא שצהל, יתרונו האיכותי הוא כזה, בטח על האויבים שעליהם אנחנו מדברים, אויבי המעגל הראשון של היום, okay. יתרונו האיכותי הוא כזה שהוא לא חייב לקדש את היתרון הכמותי בכל נקודה ונקודה. Okay. אנחנו קח את צוק איתן כדוגמה, פרסנו 10 צוותי קרב חטיבתיים, אל מול אויב שהסדר גודל שלו היה זה, והתקדמנו לאט ובאופן פרונטלי. צהל צריך להחליט כמה הוא צריך כדי להכריע בצורה הזו, ובעינינו, בעיניי, זה לא סדרי כוחות אדירים, אלא זה אפילו פחות ממה שיש לו עכשיו. הוא צריך לצייד אותם באופן שהוא, למשל, לכלים היותר כבדים, מאפשר להם לחצות את שדה המערכה המודרני, מיגון אקטיבי ודברים אחרים. אני מדבר על מיגון אקטיבי, לא הגנה אקטיבית של תמ"ס, אלא מיגון אקטיבי לכלי רקם וכן הלאה. הוא חייב לתכנן את התוכנית האופרטיבית שלו בהתאם, תוך שימוש גם באלמנטים של תחבולה וגישה עקיפה וכל הדברים שפעם יפיינו את צה"ל ואת המלחמות שלו. כל זה אומר איפה אתה שם את הכסף, כל זה אומר איפה אתה שם את בניין הכוח, ועוד דבר שהוא נורא חשוב. חשוב בעיקר לכוחות המילואים, אבל גם לסדיר. צבא היבשה של צה"ל מתנהל בטח אחרי שומרי חומות, מתוך תחושה, ואני אומר את זה מידיעה, של רבים ממפקדיו, שלא מתכוונים ברצינות להפעיל אותם ביום פקודה. אין דבר שהוא יותר פוגע בכוחות. כשאני מסתובב ביחידות המילואים, ואני מסתובב הרבה, מזמינים אותי להרצות, אני בוודאי בתפקידיי בוועדת חוץ וביטחון. השאלה העיקרית ששואלים אותי בעוצבות המילואים המובחרות של צה"ל, היא איך אתה מבטיח לנו שמה שאנחנו מתאמנים עליו, אנחנו אכן נקרא לבצע, כי עובדה, לא נקראנו לבצע אותו, לא ב-2021 ולא ב-2014 ולא ב-2009. לא נקראנו לבצע אותו. בשומר חומות אפילו לא גייסו מילואים פרופורמה, אפילו בשביל לעשות הצגה. אז הצהל חייב להחליט מהן היחידות האלה, הוא חייב לצייד אותן בהתאם, הוא חייב להחדיר בהן את הרוח. כל זה, זה תוכנית בניין הכוח שצריכה להיות בשנים הקרובות.
עופר שלח, עמית מחקר בכיר במכון, תודה רבה לך.
תודה לך.